פרק זין. בביאור חלקי הזריזות. הרמח"ל כאן מחלק את הנקודה הזאת החשובה של הזריזות לשני חלקים. חלק אחד, התהליך שאני עובר לפני שאני מגיע למעשה הטוב, למצווה, למעשה הטוב. וחלק שני, ובאמת הוא מחלק את זה לשני חלקים, והמשך לחשוב למה זה שני חלקים, שאני כבר עושה את המעשה הטוב, והשאלה איך אני עושה אותו. השאלה אם אני עושה אותו לאט, עושה אותו בזריזות. מאוד מעניין, שאם הרמח"ל מחלק את זה שני חלקים, אז אנחנו רואים שיש כאן שני נקודות עקרוניות. שני מצבים, מצבים נפשיים שונים לגמרי. דילמה אחת, האם לגעת בקדושה? האם לגעת, להתקרב למצוות או לא? זה סוג אחד של יצר. האם אני בכלל הולך להתפלל, כן או לא? ואם כן, מתי? שלב הלפני. שלב הלפני, זה נושא אחד. עצלות, מתוך עצלות, מתוך זריזות. שלב הלפני. אומר רמח"ל, אבל יש עוד נושא חדש, שאתה כבר נגעת, התחלת את המצווה. וכאן זה נושא חדש. אתה כבר מקיים מצווה. אנחנו רואים הרבה מדרשי חז"ל, עוד נראה את הנושא של מדרשי חז"ל, שהתחלת המצווה, אתה במצב רוחני אחר, וכאן יש לך יצר הרע אחר, ויש כאן מחויבות אחרת, דילמות אחרות, ומצבים אחרים לגמרי. למשל, אנחנו יודעים את הממרה של חז"ל, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. כן? מי שהתחיל במצווה אומרים לו גמור, אבל לא לכל אחד. לא לכל אחד אומרים, יאללה, תעשה מצוות. זה מצב אחר. מצב אחר, נקודות אחרות לגמרי. בוא נראה איך הרמח"ל מנתח את שני המצבים. חלקי הזריזות הם שניים. אחד, קודם התחלת המעשה. ואחד, אחרי כן. קודם התחלת המעשה, שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע הזמנה, או בהזדמנה לפניו, שיש לך הזדמנות, תעשה. אל תברח מהקדושה. תבוא בענווה, יש לך כאן אמת, אל תתחמק. גבורה, כאן באמת צריך גבורה, כי האמת הזו קצת מפחידה אותנו. זוכרים? אני עכשיו, דיברנו על זה פעם שעברה, אני עכשיו לפני יש אמת. אז אני רוצה לעשות את האמת הזאת, אבל יש לי פרפרים בבטן. הפרפרים בבטן נקרא להם גאווה. נכון? נקרא להם, טוב, זה אמיתי, אבל... אבל לא. כן, אבל גם לא. נכון? דיברנו על זה בעריכות. ובאמת הענווה, ובאמת הזריזות, שזה בעצם שורשה בענווה, שאתה מזהה שזה האמת, תלך עליה בכל הכוח. בלי התחכמויות ובלי, נכון, שזה אמיתי, אבל זה לא ברור, וכו' וכו'. כן, זה בדיוק יצר הרע של העצלות. אומר כאן המסילת ישרים, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחלש איזה עיכוב למעשה הטוב. עוד דבר צריך לדעת, שידוע בספרים שכל דבר שבקדושה כנגדו יש כוחות הרע. כל כוח טוב כנגדו יש כוח הרע. ככה העולם בנוי, דרך אגב. אתם יודעים, ככה זה בחיים, נכון? דברים גדולים, דברים אמיתיים וגדולים, אנחנו רואים בחוש כמה עיכובים יש. כי באמת העולם בנוי ככה, בורא עולם ברא כוחות שמעכבים. כי זה בדיוק המבחן שלנו, וזה בדיוק הבחירה החופשית שלנו. בכוונה בורא עולם יצר את המציאות ככה. ככל שהדבר יותר גדול, ככה עיכובים יותר גדולים. נגיד חתונה, דברים כאלה. לפעמים אדם, כן, רוצה להגיע, זה דבר כל כך גדול ודבר אמיתי. כל כך הרבה מעכבים. כאילו אתה מרגיש בורא עולם אומר לך, תשמע, אני מסמן לך, זה לא פשוט. תתאמץ, אתה צריך להזיע ולהזיע ולהזיע וליפול ולקום וליפול ולקום. ככה זה העולם בנוי. ככה בורא עולם יצר את המציאות, שכשיש דבר אמיתי, את צריך להגיע אליו לא במתנת חינם. אם זה קל, זה במתנת חינם. אם זה קל, אז אתה לא משקיע את כל האנרגיה כדי להגיע לטוב הזה. ככל שהטוב יותר גדול, אז ככה בורא עולם יצר את זה שצריך להשקיע, להתאמץ, ליפול ולקום, ליפול ולקום, ככה תקבל שכר, ככה תגיע באמת באמת למדרגה של הקדושה. הגמרא מביאה דוגמה קלאסית לנושא הזה של דברים גדולים שיש להם עיכובים, בסיפור הזה של שלמה המלך. שלמה המלך, הוא היה שיא המלכות, והגמרא, זה מדרש רבה באמת כאן, מספר המדרש שאמר דוד לבנייהו, והורתם אותו, אני קורא כאן במלאכים, והורתם אותו, מי זה יש אותו? זה את שלמה, אל הגיחון. מה זה הגיחון? מעיין השילוח. למה קוראים לגיחון גיחון? אתם יודעים, בעיר דוד. שם יש מעיין הגיחון, שהוא לא נובע בבטח בצורה רציפה, אלא המים מגיחים, מדי פעם מגיחים, כן? ושם בגיחון צריכים להמליך את שלמה, שזה פסגת הפסגות, וואי, הדבר הכי גדול שיכול להיות, שלמה המלך, ממליכים אותו. אז כתוב כאן בפסוק, במלאכים, פיין בנייהו בן יהוידע את המלך, ויאמר, אמן, כן, יאמר השם. אז אמרו זכרונה לברכה, אמר המדרש, זכרונה זה תמוע. כי הרי מה זה אמן, אמן כן יאמר השם? מה זה יאמר? עתיד, נכון? מה זה יאמר השם? זה תמוע. הרי כבר הרבה הרבה שנים לפני כן, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, הבן שלך שיוולד, הוא יהיה מלך. שואל המדרש, מה זה אמן כן יאמר השם? הרי הוא כבר אמר. אלא הרבה קטרוגים יעמדו מכאן ועד הגיחון. זה ביטוי כזה. קטרוגים. גיחון מסמל את המלאכת שלמה. שיא השיאים. וואו, שלמה המלך. תוצאה כל כך עליונה. דווקא שם יש קטרוגים. דווקא שם. בביאת המשיח, בחתונות, בתורה, בדברים הגדולים האלה, תמיד... בכוונה בורא עולם עושה לנו מסלול כדי שנגיע לדברים הגדולים האלה מתוך מאמץ, לא מתוך מתת חינם, כן, הכל קל לי בא לי בחינם, מה פתאום? אתה מתאמץ. אז בכוונה בורא עולם יצר קטרוגים. אומר כאן הרמח"ל, הנושא הזה של קטרוגים זה בדיוק הסיבה שכשאתה עכשיו הולך לעשות מצווה, אל תמרח. יש זמן, אין זמן. יש לך הזדמנות תעשה. כי עוד דקה כבר לא הולך להזדמנות. עוד דקה בורא עולם יבחן אותך. יעשה לך עיכובים. יש לך הזדמנות ללמוד תורה. עכשיו יש לך זמן ללמוד תורה, עוד דקה אם אתה תתקשר. אתה יכול לנסוע הביתה, לא יכול לנסוע הביתה. ככה העולם בנוי. בדברים גדולים יש עיכובים. אז אומר כאן הרמח"ל, ממילא אדם צריך תמיד תמיד לשים לב, כשיש הזדמנות עושים. מיד. בלי עיכובים. מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. נכון? מה פירוש אל תחמיצנה? אל תפספס. אל תפספס. בעניינים של קדושה, תמיד אפשר לפספס. תמיד זה מתחמק. תמיד יש פורנויות, תמיד יש עניינים, תמיד יש עיכובים. מיד לתפוס את המצווה. ואמרו לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, וכו' וכו'. נדלק על החלק הזה. מסקנה, מכל הדברים האלה, יש עניין אחד. לפני המצווה, נזדרז. לפני המצווה, לא להתעצל. לא להתעצל מצד המידה הפנימית, אבל נדע לך, אם אתה תתעצל, תפספס. יש פורנויות, יש עיכובים. ברור העולם בוחן אותך. ברור העולם בודק אותך, אם אתה מזדרז, אם אתה באמת מתלהט, אם אתה מתלהב, או שאתה יוצא את החובה. אם אתה רוצה לצאת את החובה, בורא עולם, יסדר לך שלא תגיע. זה המבחן. עד כאן, הנושא הזה של זריזות בפני המצווה. אבל יש זריזות אחר התחלת המעשה. מאוד מעניין. זה עניין בפני עצמו. זה מבחן בפני עצמו. תחשבו, אדם כבר התחיל לעשות את המצווה. אומרים חז"ל, המתחיל במצווה אומרים לו גמור. יש לי שאלה עליכם, חבר'ה. זה שמתחיל במצווה, למה צריך להגיד לו גמור? מה, זה לא הגיוני לגמור? מה אתם אומרים? מה? למה שלא יגמור? מה מפריע למתחיל במצווה? הוא כבר התחיל. התחיל כבר לקיים מצווה, למה שלא יגמור? למה צריך להגיד לו? אם הוא לא קיים מצווה, בסדר, אבל קיים את המצווה, למה שלא יגמור? כן.
כמו שאמרת, אחרי שהוא התחיל אותה, הוא
במצב
נפשי שונה ממה שהוא היה לפני.
נכון, אז למה, מה היצר כאן? מה הנקודה?
יכול להיות שפתאום, שסתם לדוגמה עכשיו, אם אני בא לתרום צדקה, סתם דוגמה.
כן.
אז ראיתי איזשהו עני, והיה בא לי לתת לו צדקה או לחתום הוראת קבע, כן. איזה מוסד או לא משנה מה, ופתאום באתי והתחלתי לעשות את זה, כי ויכול התחלתי ללכת אליו, ופתאום אז התחילו לעלות לי מחשבות רגע, אבל החודש הזה אני קצת לחוץ בגלל.
כן, אולי, אז יש לי הסברים, לדעתי יש כמה הסברים יותר עמוקים. א', אני חושב שזה כתוב לו שאלה, האם אתה בא למצווה מצד התלהבות ילדותית, או שאתה רציני? מה אני מתכוון? בדיוק. יכול להיות שאדם יעני מתלהב מה זה על מצוות, וזה, הוא מחפש, הוא צמא לקדושה, אז הוא רץ 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 לגעת במצווה. ברגע שהוא נוגע במצווה, רגע, הפוך. הוא עוזב, כבר נגמרה התלהבות, דוגמה. הוא מה זה, הוא רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה, וזה וזה וזה, וואלה. חבל על הזמן. אני אקרא לזה התלהטות, אבל ילדותית.
דוקר.
הוא דוקר, כן. הוא בא, וואלה, למדתי תורה. שעתיים למדתי תורה. עוזב. גמילות חסדים. כל המצוות לפעמים. השאלה, האם ההתלהבות הרוחנית, אם באה ממקור ילדותי, או מקור אמיתי יותר? אם זה מקור אמיתי, אתה מזהה שיש כאן אמת, ואתה תעשה אותה עד הסוף. כי אתה לא בא ממקום התלהבותי ילדותי. אם זה מקום התלהבותי ילדותי, זה ממש הלך רוח נפשי. אני צמא לרוחניות. אני צמא לעשות דברים קדושים וזה. יופי, הנה, כבר עשיתי דברים קדושים, יופי. הנה, אני מרוצה מעצמי, הנה, נתתי קצת צדקה, ברוך השם. כן? אם אתה, דוגמה, יש שני סוגים אנשים שנותנים צדקות, שעושים גמילות חסד. יש בן אדם שהוא באמת רוצה להרגיש, רוצה לגעת בנושא של גמילות חסד. כן, יש לו התלהבות רוחנית כזו. אז הוא תן לעני שני שקל, אפילו 100 שקל והולך. רגע, רגע, אתה בא ממקום כזה של התלהבות, ואז אתה בא והולך, הנה יופי, ברוך השם, נתתי לו 100 שקל, אני מרוצה מעצמי. רגע, אתה בתחילת הדרך. צדקה זה דבר רציני. גמילות חסד זה דבר אמיתי, זה אמיתי, זה דבר ריאלי. אתה הולך עכשיו להקים בן אדם. אתה התחלת לעזור לו? תשאל אותו מה נשמע. צריך לעזור מחר, עוד מחרתיים, מה הפלאפון שלך, אם יש בעיות אני אתקשר אליך, למשל. כן? אז באמת זו שאלה גדולה, מה המקור הנפשי שלך לקדושה? כי בקלות, אדם יכול לבוא ממקום נפשי ילדותי כמעט. כמעט כמו שאומרים, אופים להמונים. כאילו, היהדות אצלו יכולה להיות מאוד רגשי, מאוד ילדותי, מאוד התלהבותי. אז ברגע שיגמר התלהבות, חבר'ה, מה קורה ברגע שנגמר התלהבות? מה קורה? זה יקפי, הנה, אני כבר יודע מה זה גמרה. יאללה, התלהבתי, דקה. זה, אני כבר יודע מה זה. לא, זה יותר מדי. כן? למשל, אפילו דברים, מצוות הכי פשוטות, לאכול מצה. בחצי כזית הראשון, וואלה, לאכול מצה. אבל לגמור שני כזיתים, אי אפשר. כי נגמרה התלהבות, יופי, כבר טעמתי את המצה. כל מצווה זה ככה. האם אתה רואה בזה אמת גדולה, ואם זה אמת גדולה, אני עושה אותה עד הסוף. השפת אמת אומר שמצווה משורש מיצוי. כן? יש בזה. מצווה ומיצוי, מה זה מיצוי? אתה עושה את הדברים עד הסוף, אתה ממצא את זה. אתה לא רואה את זה כמשהו סמלי כזה. אם זה סמלי, טוב, נגעתי, אני עוקץ, כן? אני נוגע בזה, נוגע בתפילין, נוגע... לא, אתה לא נוגע, זה אמיתי, זה ריאלי, זה ממשי. אם זה ממשי, אני מתחיל ואני גומר. יש ממרה מאוד מאוד מזעזעת לגבי הנושא של מתחיל במצווה. אומר המדרש רבה, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, תקשיבו מה כתוב כאן, קובר אשתו ובנה. שימו לב, כתוב שמי שמתחיל מצווה ולא גומר, קובר אשתו ובניו, לא עלינו, יש לו אסון, לא עליכם ולא עלינו. תראו, לקבור אשתו ובניו לפעמים יותר רעיון ונורא מאשר אדם עצמו שהוא בסכנת חיים. למה זה לקבור בן? כן, לא עליכם ולא עלינו. אז זה לא נאמר על מי שלא מקיים מצווה. לא כתוב בשום מקום מחזל שמי שלא קיים מצווה, בכלל לא קיים מצווה. כן? עליו לא נאמר קובר אצבו, אשתו ובניו. יותר חמור, אם התחלת והפסקת. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין את זה? זאת אומרת, רואים כמה זה חמור ביחס הנפשי הרוחני שאתה מתחיל ומפסיק, זה מראה על איזושהי מחלה מאוד מהותית. אתה לא מתייחס נכון לקדושה, אתה פוגן את המצווה. אתה מתייחס למצווה בצורה ילדותית, בצורה סמלית, בצורה לא רצינית. אתה כבר טעמת את המצווה. המצווה לא עשה לך רושם. זאת אומרת, אדם שבאמת, באמת יש לו טהרה פנימית, יש לו רצינות, אז הוא לא יכול להפסיק. הוא לא יכול להפסיק. המצווה עשה לו תיאבון. הוא כבר עושה צדקה, אז הוא לא יפסיק באמצע. הוא מרגיש את זה, הוא חי את זה. הוא לא יכול להפסיק. אבל לא עלינו, אדם שהוא התחיל והפסיק. מה זה מראה? מה זה מראה? א', יש לו יחס ילדותי למצוות. ב', המצווה לא עשתה עליו רושם, אין לו בעיה להפסיק. הוא לא מרגיש את הקדושה, הוא לא מרגיש את הגודל של זה. הוא התחיל, אני אפסיק. יותר מזה, יש פסקה ברב קוק, שמי שמתחיל במצווה אומרים לו גמור, ידוע בחזל שאדם שעושה מצווה אז הוא בורא בריאה. זה כמו ללדת ילד. בורא בריאה, מצווה, אדם עושה מצווה, זה מלאך חדש. ככה כתוב בספרים הקדושים. שכל מצווה, מצווה שאדם עושה, זה כמו מלאך שהוא יוצר. תארו לכם, כן? אתה יוצר, אתה מוליד ילד והורג אותו. או, כן, הרב קוק אומר, זה ממש פוגם במצווה, אתה הורג. אתה יוצר מלאכים, אתה יוצר קדושה, ואתה בא במו ידיך והורג. לכן אומר הרב, זה, תראו מה קורה לו, מה העונש? לא עלינו. מה העונש? זה כמו לקבור בן. כי אתה ילדת את המצווה. מצווה זה לא איזושהי פעולה, זה מציאות רוחנית. כי נוצר כאן חיבור בין המעשה האנושי למעשה אלוקי, זה משהו נפלא, זה כל מצווה ומצווה. זה מציאות חיים מיוחדת מצווה, זה לא עוד דבר. ואתה מפסיק. לא עלינו, זה כמו להרוג את את מה שילדת.
זה עוסק במצווה
בפטור מצווה. נכון, זה הסיבה שעוסק את זה בפטור מצווה, למה? כי עכשיו אתה יולד ילד אחד, אתה לא יכול להרוג ילד אחד ובשביל ילד אחר. זה בגלל סיבה. כתוב, העוסק במצווה, פטור מצווה. אין עושים מצוות, חבילות חבילות. מצווה זה כאילו יצירה רוחנית. ומי שהתחיל את היצירה הרוחנית וחתך אותה באמצע, כן, זה פגימה, הרב קוק קורא לזה ממש פגימה בקדושה. פגימה במצווה. כן.
אגב, לגבי חטא, זה אותו דבר?
חטא, כן, אבל זה סוג אחר של חטא. זה חמור אפילו קצת יותר מחטא. כן, ממש מזעזע. כאילו אדם חטא, לא עלינו יש לו יצר, עשה חטא.
לא, לא לזה התכוונתי.
כן, מה אתה מתכוון?
התכוונתי שהוא מתחיל לעשות חטא ומפסיק באמצע.
טוב מאוד, לא הבנתי.
אז זה הפוך גם.
כן, זה בכלל מעלה גדולה, שמי שמצליח באמצע החטא לעצור, ברוך השם, זה מעלה עליונה מאוד. כאן הפוך. כאן אתה נפגש עם קדושה, ואתה אין לך כוח להמשיך. אין לך את ההתלהבות להמשיך. כי ההתלהבות הראשונית לא הייתה... לא הייתה נכונה, הייתה ילדותית, הייתה מקום לא נכון. כן? לכן, אומר הרמח"ל, תדעו לכם, יש עצלות מיוחדת. שני סוגים של עצלות. יש עצלות להתחיל. זה נושא אחד. זה מתחיל, זה מקור של גאווה. יש סוג אחר של עצלות, שאתה מקיים מצווה, אז שני אפשרות, או שאתה חותך אותה, או שאתה מורח אותה. לאט לאט. אתה ככה עושה, אבל לאט לאט. כן? אז זה פגימה במצווה עצמה. יש כאן, כמו שהגדרנו, גם יש יצר בפני עצמו לפגום את המצווה, כי זה בעצם, הייתי אומר, בריחה מהקודש. בריחה מהקודש, לא פחות ולא יותר. אתה בפנים, ואתה עושה את זה לאט. כן. זה מדרגה אחרת לעומת מצב שאתה עוד לא התחלת, ואתה עוד לא, כן, אתה דוחה את ההתחלה. כן, זה פרשייה בפני עצמה. ולפי מה שכתוב כאן במצוות ישרים, מה יותר חמור? מה המצב היותר חמור? מי שהתחיל ולא גומר. מי שהתחיל ומורח. בואו נראה. אומר כאן הרמח"ל, ועל זה הרבו להזהיר זיכרונם לברכה ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. ואמרו, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרם. עוד מעניין. אחד עשה חצי אחד, שם מצווה. השני עשה, חצי השני. אחד עשה רוב, השני עשה רק חלק קטן. רוב המצווה נעשית על ידי אחד, אדם אחד, ורק סוף המצווה נעשה על ידי שני. על שם מי נזכרת המצווה? למה? כן, אבל מה עם הראשון? מה, עשה הרוב? כן. כן, מסמר אחרון. הוא עשה 90%, אבל זה באמת פלא. זה באמת פלא, מה? הוא עשה התאמץ, השני עשה מסמר אחרון. איך אפשר להבין את זה? בעצם הגמרא אומרת שמי שלא, עכשיו, כנראה שהכוונה שאותו אחד שלא גמר, הוא התרשל. זה לא שהוא היה אנוס. הוא פשוט התחיל, נמאס לי. לא יודע. ביקור חולים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כל מיני מצוות. השתדל, עשה. באמצע שלב נמאס לו. השני גמר. בעצם, חז"ל אומרים, דע לך, כשאתה באת והפסקת, בעוד, היה לך אפשרות להמשיך, בעצם את כל הקדושה שהרווחת, את כל המעלה הרוחנית שהרווחת בעשייה, באותו רגע שהפסקת, כשזה לא מסיבה מוצדקת, הכל נפל. הכל נפל. מה שנשאר, נשאר למי שגומר. כן? אין המצווה נחשבת, אלא מי שגמר את המצווה. נדלג כאן על כמה שורות. מביא כאן הרבה גמרות, הנושא הזה של צדיקים, שלא עושים סתם מצווה, הם עושים מצווה במהירות. וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים, תמיד במהירות. אברהם אבינו כתיב, וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי. איזה מצווה מדובר שם? הכנסת אורחים. לא, אין זמן. הכל במהירות. הכל בהתלהטות. הכל בהתלהבות. כן? הקשר הנפשי של הצדיק למצווה הוא אדיר. הוא לא יכול לעצור את עצמו. הוא לא יכול לעשות לאט, יש זמן. וכשהוא מתחיל, הוא עושה את זה מושלם. אתה לא מוציא, כשאתה מכניס אורחים, אתה יכול לעשות את ידי חובה. לתת שני בפלים וללכת. אבל מה אברהם אבינו עשה? נתן, אלא בקר רץ אברהם, נכון, חמאה, בן בקר, וכו'. בגדלות, ברצינות, מעדר במצווה. צדיקים מעדרים, צדיקים ממהרים, יחס נפשי, התלהטות במצוות. מי שזכה לראות את הרב מרדכי אליהו, כשהוא עוסק במצוות, אתה רואה בעיניים את מה שכתוב כאן, לא צריך ספרים בכלל. לא צריך ספרים. הולכים לראות גדולי תורה, איך הם ניגשים למצווה, אתה מבין הכל. זה לא שהוא מאלץ את עצמו מהר, זה לא שהוא מאלץ. כל כולו בהתלהבות, אתה כל כולך בהתלהטות. הנה, עכשיו אני הולך לעשות פעולה כל כך קדושה, כל כך עליונה. אני, יש לי הזדמנות להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. אני אפספס, אני לא אמהר. כל כולך בהתלהבות, כל כולך בהתלהטות. וכן אמרו במדרש, ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה. מי זה האישה הזו? בשופטים. מי זה האישה הזאת? האמא של? של שמשון, נכון? מלמד שכל מעשיהם שצדיקים ממהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא אל התחלת המצווה ולא להשלמתה. שני הדברים האלה, גם יחד, אמרנו שיש כאן חילוק, שני נקודות שונות, התחלה, להגיע להתחלה, וכשאתה בפנים לסיים. זה שני עניינים שונים. יש בן אדם שהוא מאוד מתלהב להתחיל. נסכם את הנקודה הזאת. יכול להיות בן אדם שמאוד מתלהב להתחיל. אבל אותו בן אדם גם יתחיל ולא יגמור. אתם מכירים את הדבר הזה? מתחיל ולא גומר. יופי, נרגעתי, אני כבר בפנים. יופי. יכול להיות בן אדם הפוך. כן? שהוא, עד שהוא מגיע למצווה, הוא נמרח. בריאה שהוא נגיע למצווה, הוא עושה אותה בשלמות. צריך גם וגם, שני הדברים האלה. להגיע למצווה במהירות, וכשאתה במצווה, לעשות אותה במהירות ובשלמות ובעידור. ותראה שהאדם אשר תלעת נפשו בעבודת בורו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקוט עד אם קילה הדבר להשלימו. מבחינתו, עשיית המצווה זה זכות אדירה. זכות אדירה. מישהו ראה איזה... כן, אני ראיתי את הרב מרדכי אליהו, איך שהוא הולך, מניח תפילין בבוקר. אתה רואה? הוא ניגש לעשות פעולה אדירה שהוא רק השתוקק לעשות אותה. כל כל בזה בשקיקה בריכוז ברצינות, כן, זה עשיית מצווה. ואנחנו צריכים לשאוף לזה, אנחנו צריכים לשאוף לזה, כלומר להכין את עצמנו קודם כל נפשית להבנת מה זה מצווה. אחת הבעיות היסודיות שלנו, שאנחנו יודעים שמצווה השם רוצה, מה זה מצווה? יודעים שהשם רוצה, אבל אנחנו לא מבינים איזה זכות זו ואיזה מעלה זו, ומה האדם סופק ומה האדם מקבל בעצם העשייה הזו. לנו זה נראה פעולה טכנית, בסדר, הלכתי תפילין, בסדר, כל מיני. לא מבינים איזה זכות, נבנה כאן מלאך, נוצר כאן מציאות רוחנית חדשה שלא הייתה. אני גם לא מבין, אני יודע זה ככה, אבל קשה לחוש את זה. אני בורא מלאכים, אני יוצר מצבים חדשים שלא היו כל יום ויום, למרות שאדם יכול לקיים מצווה כל הזמן, כל יום ויום, אבל כל מצווה, כל פעולה הכי קטנה, שהיא לא קטנה באמת, כל ברכה, כל מצווה בן אדם למקום, כל מצווה שבן אדם לחברו, כל תפילה, זה יצירות חדשות שאדם צריך להשתוקק להגיע אליהם. אבל כשאתה לא שם, כשאתה עצלן, אז זה מראה על כל היחס שלך לעבודת השם. זה עולם אחר לגמרי. כאשר אדם ניגש בעצלות. ואומנם, טוב, הפסקה הבאה, האמת היא שכבר ראינו אותם לפני כן, שכשאדם אין לו יש לו בעיה של עצלות, יש לו בעיה של חוסר התלהטות, אז מה הפתרון? דיברנו על זה פעם שעברה, מה הפתרון לזה? אחרי המעשים שכים על הלבבות. כן. אני אגיד לך למה, אם הוא בא ברובד, למה יש לנו יצר לא לגמור?
הוא שמר את השבת.
אחרי שמה זה סיבה אחרת. יש פסקה בעין היה על זה, אבל זה לא המקום שקשור, שאם יש לך משבר אחרי שבת, לפעמים זה בא ממקום שאתה לא יודעת מה זה שבת, אבל זה לא עניין, לא קשור לעניין, לא קשור אלינו. כאן המשבר הוא באמצע המצווה.
למה?
מה?
זה חוסר שקידה כזה.
זה לא חוסר שקידה, זה ילדותיות. זה בא מהתלהבות רוחנית שבא ממקום של יענו לגעת בקדושה. כן, לא להגיע, לא לעשות את זה ברצינות. אתה לא רואה את המצווה כמשהו ריאלי. כן, אם אתה רואה את המצווה כמשהו ריאלי, מה עשי? אז אתה מתחיל וגומר. זה משהו אמיתי, אם זה משהו ממש אמיתי, משהו ריאלי, אתה לא עוזב באמצע. אבל אתה רואה את המצווה כיעני פולקלור כזה, משהו יעני רוחני בשמיים, עננים, אז אתה נוגע, כמו שאמרת, אתה עוקץ, אתה נוגע בזה, נוגע בתפילה, נוגע בתורה, נוגע. אבל אחר כך שכבר נהיה בנאלי, מה קורה לך? כשהמצווה כבר נהיית בנאלית, אתה עוזב. אומר חרורים חזל, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה יחס עקום, זה מציאות חולנית לגבי היחס שלך למצווה. זה מגלה בכלל כל היהדות שלך, כל היחס שלך לעבודת השם, כל המציאות הרוחנית שלך ילדותית כזאת, התלהבות ילדותית. אין כאן הבנה אמיתית שאני הולך לעשות מעשים אמיתיים. אם היית מרגיש שאתה הולך לעשות מעשים אמיתיים, היית מתחיל בזמן ושוקד לעשות אותם בלי עצלנות מההתחלה ועד הסוף.
אנחנו אמרנו שהמחיר את המצווה, אז אתה מתחיל ואז מגיע המתנתרגים וכל הזה, נכון?
כן.
אז זה פוגע לך קצת גם בבחירה החופשית, יש אנשים שהם יותר...
יש להם חולשה.
יש להם יותר חולשה, אז אי אפשר להאשים אותם, הם התחילו, זה לא שהם לא רצו לגמרי.
כן. אז זה בכל המבחן. שאתה מתחיל, כבר יש קטרוגים, כבר יש יצר, אז זה המבחן בדיוק. נכון, יש הצדקה, אתה צודק. באמת יש קטרוגים חיצוניים, וגם פנימיים, קיטורים פנימיים, כל מיני עקבות. בדיוק, אמרתי לך, בנה ככה, הקדוש ברוך הוא בנה את היצר הרע, שאתה כבר מתחיל לעצור.
אז יש פה כניסה בבחירה החופשית קצת של...
למה? הפוך, הקדוש ברוך הוא יוצר הבחירה. אתה יכול להחליט, או להיכנע לחולשה הזו, או להגיד לא, אני מתחיל ואני גומר.
אבל הוא בחר נכון כבר.
כן. יש תופעה, למשל, ששמעתם כאלה אנשים שהם מתפללים, באמצע עלינו לשבח איפה הם? מתחילים כבר להתקפל החוצה. למה? מה קרה? מה, אתה ראש הממשלה? אתה באמצע תפילה, תגמור עד ושמו אחד. מה קרה? אתה לא יכול להגיד ושמו אחד? מה? זה אותו דבר, זה כאילו היצר. תגמור עד הסוף, מילה האחרונה, שמו אחד, מה קרה?
בזריזות.
מה?
בזריזות,
בורח. יש כאלה שרוצים להוציא את הפסח עוד לפני שנגמר הפסח. אתם מכירים את הדבר הזה? לא עלינו. כן.
אני חושב שהוא שואל על משהו אחר.
כן.
כשאתה רוצה לעשות את המצווה, אתה עושה את המצווה, יש לך 100% מצווה. אחרי זה השאלה של ההתמודדות הלאה, זה הרמה של המצווה.
מה הלאה? באמצע המצווה או אחר כך?
אם אני רוצה להתפלל, יש...
כן, תפלל, ברוך השם.
עכשיו מפריע לי משהו.
כן.
זה ההתמודדות שלי.
נכון.
באיזה ליגה אתה גומר
את עצמי? בדיוק. ויש יצר החדש כאן, כאילו בא אליך איזשהו יצר חלש בתוך הלב שלך ואומר לך, אדוני, תעצור, נגמר ההתלהבות, בסדר. איך אומרים? ברוך השם, התפללת. תהיה מרוצה מעצמך. וואלה, התפללתי חצי תפילה. וואלה, נתתי קצת צדקה, מה אני צריך להתלהב? כן? כלומר, התחלת, וכאן יש יצר חדש שאומר לך, אל תגמור. באופן עקרוני, אל תגמור. לא, זה כאשר כבר, בעצם אדם מתחיל וכבר נגמר לו ההתלהבות. לא עלינו, אדם מתחתן, אחרי שנה, שנתיים. בסדר, נשוי כבר, נו, מה קרה? אותו דבר גם בקדושה, במצווה. בסדר, אני כבר דתי, אני כבר מכון מאיר חצי שנה, מה? נגמר, יש משבר של זה בישיבות או במכון מאיר. אחרי החצי שנה הזה, בהתחלה זה התלהבות, נכון? וואי, דבר חדש, הכל חדש. אחרי כמה זמן, זה כבר נהיה בנאלי, זה נהיה יומיומי. כאן המבחן. אם אתה רואה זה אמיתי... ומחתחילה ניגשת לזה ברצינות, אז אתה מתחיל, ממשיך וגומר. אבל אם אתה בא באופן ילדותי, אתה בא ממצב של התלהבות ילדותית, אז ברגע מסוים מה יקרה? התלהבות הרי. יש אנשים שמתחתנים מאווירה ילדותית. וואלה, זאת נחמדה, וואלה, נתחתן איתה. אחרי יומיים אתה אומר, נחמדה, אבל אני גם תגיד לך, יש טוב כלים, אדוני. טוב מאוד שנחמדה, אבל כן. כן? אז זה מבחן. אז אם ככה נסכם מה שאמרנו, שמבחן הזריזות הוא בשני אופנים. להגיע ל... זה מבחן אחד. כשאתה בפנים, האם אתה יכול לגמור, יש לך את הגבורה לגמור, זה מבחן חדש. זה לפעמים מבחן לא פחות קשה מהמבחן להגיע. למשל, להגיע למכון מאיר זה מבחן אחד. כשאתה בפנים... להתמיד ולהצליח וגם כשכיוכור הפחות התלהבות להמשיך ולהמשיך ברצינות זה מבחן חדש ובאמת הזריזות זה בשני אופנים האלה להגיע וכשאתה מתחיל אתה גומר בואו נראה אם יש לנו זמן פרק ח' יש כאן נצא מיוחדת שתי דקות בפרק ח' נגיד עליו בקצרה משהו מאוד מעניין אני בא, אומר לרמח"ל, אני לא זריז, מה נעשה? לא זריז, יש לי בעיות בתחום הזה. אני מתחיל במצווה ולא גומר, כן? מה עושים? מה עושים במצב כזה? אדם לא זריז. עצלן במצוות, הוא לא, כן, דוחה כל דבר, וגם כשהוא מקיים מצוות, הוא מפסיק. מה הפתרון? איך?
גם מעשים נמשכים או לא?
זה פתרון אחד. זה פתרון אחד. מה? נכון. זה גם נכון. אבל עוד עצה מאוד מעניינת נותן כאן הרמח"ל בפרק ח'. והיא, אומר הרמח"ל, זה קשור לכל המהלך של הספר הזה, שבעצם כל עוד אתה מרגיש שהאמת היא חיצונית אליך, שהאמת, זה האמת ואתה במקום אחר, אז תמיד טיפול, גם בגאווה, גם בעצלנות, גם בבריחה וגם בהכל. כן? כאשר אתה מרגיש שזה האמת כאן, ואני במקום אחר. הריחוק הזה, זה מקור כל הנפילות. כלומר, זו האמת, אבל אני נמצא במקום אחר. אומר הרמח"ל, איך אני אביא את עצמי לתודעה של חיבור נפשי לאמת? עכשיו כאן הרמח"ל נותן עצה לכאורה נראית פשוטה, אבל היא מאוד עמוקה. והיא... הכרת הטוב לבורא עולם. מה אני מתכוון? כי יכול להיות מצב של תפיסת עולם שאומר דבר כזה. בורא עולם, הוא ברא את העולם. אני מאמין, אני יודע, זה מוכרח שהוא ברא את העולם. והוא נתן לנו מצוות, אני חייב לקיים אותם. כן, אני מאמין במתן תורה. אז אם אני מאמין במתן תורה, זאת אומרת שיש מצוות. אם יש מצוות, אני חייב לקיים אותם. ואז אני נכנס לפלונטר. טוב, יש מצוות, מצד אחד, אבל מה איתי? מצד שני. כאן אני רץ לפלונטר. אחד הפתרונות המאוד עמוקים ומאוד לכאורה פשוטים, אחד הפתרונות זה אומר, תרגיש הכרת הטוב. מה פה משכרת הטוב?
זה רגש.
מה, זה הרבה יותר מרגש. רגע. תהליך עמוק, של יצירת הזדהות עם האמת האלוקית. זאת אומרת, בורא עולם לא רק יצר אותי, אלא בורא עולם שיתף אותי בטוב האינסופי שלו. הוא יצר, הוא מטיב לכל, הוא מחיה את הכל, ואני חלק מהחיים האלה. עוד פעם, אותה הרגשה של הכרת הטוב, שהרגשה כל כך יסודית, אומר המחל, היא גם פותרת הרבה מחלות שקשורות לזריזות והעצלנות. למה היא קשורה לזה? כי מה לעומק, לעומק, מעכב אותי מלהיות זריז? מה? תשובה? איזה ניתוק בין האמת לבין החיים שלי. אבל אם אני מרגיש, וזו התובנה היסודית שאדם בעצם אומר המחל צריך להתחנך אליה, הבנה שהקדוש ברוך הוא טוב אינסופי, וזה שאני חי, זה רק מחסדו יתברך. ואדם מחלחל האישיות שלו, שכל החיים שלי זה חסד אלוקי אינסופי, אז הוא מרפא את המחלת ההפרדה בין בורא עולם לבין החיים שלו. ואז הוא מנטרל את המוקשים האלה שנקראים עצלנות. מאוד מעניין, איך הוא מנטרל את העצלנות כאן, ככה? מתוך הרגשת הכרת הטוב. מה הכוונה? זה לא שבורא עולם, טוב, בורא עולם, אתה בראת אותי, אז אני חייב לתת לך, בגלל שבראת אותי, אני אתן לך תודה, ואז אני אעשה מצוות בזריזות. מה הנקודה? זהו, אתה מרגיש מחובר באמת למצווה. כל החיים שלי זה חסד אלוקי. אז אין לי שום מניעה. אז מבחינים אלה יש לי, אני מלא אנרגיה, מלא רגש, מלא חיים, שאני כל כולי רוצה להיות מחובר לאמת הזו. כי האמת הזו באמת היא, היא לא רק אמת, מה היא?
אתה.
היא אני, היא החיים שלי. אז יעלה על הדעת שאני אהיה מנותק מהחיים של עצמי? זאת אומרת, אותה הרגשה שכל החיים זה טוב אלוקי, היא יכולה להוציא את העוקץ של העצלנות. ואנחנו אומרים, כשאנחנו קמים בבוקר, מה אומרים? מה כל יהודי, כשהוא קם, פותח את העין, מה אומר? מודה אני לפניך. אומר הרב קוק, אם אדם באמת אומר מודה לפניך, הוא יכול לקום בזריזות. כמו שאנחנו יודעים, בתחילת הטור, מה כתוב בתחילת הטור? כשאדם קם, ההלכה, תחילת ההלכה בשולחן ערוך אור החיים, מתגבר כארי. אז נקודת ההתחלה של הבוקר זה נקודת הזינוק, שאני צריך שיהיה לי כוחות חיים. כן, אני קם על צד ימין או על צד שמאל? אתם מכירים את התופעה הזאת? מה זה לקום על צד שמאל? שאין לך זריזות. ומה זה לקום על צד ימין? שאתה אומר בכוונה, מודה אני לפניך. ומה העומק של העומר הזה של מודה אני לפניך? בעצם מה זה אומר לי? האמת הזו היא לא מנותקת מהחיים שלי. כל החיים שלי זה אתה בורא עולם. אז אין לי שום מניעה. אין למה להתעצל. אין לי מה להתנגד. אין לי סיבה להתנגד. אין לי סיבה לעכב את המצוות. ממילא אני בא במלוא האנרגיה עם כל כוחות החיים שלי לקיים מצוות. פלא. אז אומר כאן הרמח"ל, סוד גדול. אחת התרופות הפלא היסודיות למידת הזריזות זה הכרת הטוב לבורא עולם. ככל שתתמלא ברגע של הכרת הטוב ובתובנה שכל החיים שלי זה טוב אלוקי, זה ינטרל את העצלנות. ממילא תהיה זריז. עצור כאן. בעזרת השם, פעם הבאה פרק ט' ופרק... טוב, פרק ט', כן.